ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בפנחס סדרה ב'. רצינו את זה בהתחלה לדבר שוב על יסוד הדרך, יסוד הדרך, סיבוכי הדרך, המעבר ממצרים לירושלים, דרך המדבר, דרך הצרות שמבררים את העניין של עם ישראל. יש תהליך כזה בעצם שספר שמות, ספר במדבר, הוא תהליך של בירור של עם ישראל בעצם בצורה הפוכה מספר בראשית. שבספר בראשית בעצם מתברר התהליך של עם ישראל מהגויים, זה מתחיל מתרח, אברהם, הולך תהליך שבירור עד הבנים של יעקב, יעקב אבינו מיתתו שלמה. זאת אומרת, הבירור של האבות, ספר בראשית הוא הספר של האבות, ושם מתברר העניין של האבות, מתברר העניין של עם ישראל מתוך הגויים, אותו בירור של עם ישראל. הספר במדבר זה תהליך הפוך, משום שכאן זה כבר הספר של עם ישראל. העניין של עם ישראל זה בעצם להאיר לעולם, לכן פה התהליך הוא תהליך הפוך. ומתוך העניינים של עם ישראל שמתברים בספר במדבר, איך צורת המחנה, איך הטהרה במחנה, כל המורכבויות שמתחילות בו בדרך, יוצאים בעצם אל סוף הספר, וזה המאבק של עם ישראל ערב הכניסה לארץ. וכאן יש את הפגישה שדיברנו בה בשבוע שעבר עם בעצם האומות, שכאן הפגישה עם בלעם, פרשת בלק, הפגישה עם מואב, שזו פגישה בעצם אידיאולוגית שמבררת את העניין של עם ישראל. ודווקא דרך בלעם, אותו גאון ברשעות, כמו שהגדיר אותו הרב צבי יהודה, זה בסעיף 4 של היום, דווקא כאן מתברר בעצם העניין של עם ישראל. אפשר להתחיל את זה כאן בעצם, אפשר להתחיל את המהלך מתוך 4, להתחבר אל הפרשה שלנו. מדוע? משום שהפרשות פנחס ובלק הן מחוברות. מדוע? למה פנחס ובלק מחוברות?
זה המשך.
למה זה המשך?
בלק נגמר, פנחס מתחיל,
שבלק
נגמר,
זה נושא. איזה נושא? שבעצם בלק, בלעם מציע לבלק, תשמע, אתה רוצה להכניע את עם ישראל? אלוהים של אלו שונא זימה, תכשיל אותם בבנות מואב, בבנות מדיין, ואחר כך תפיל אותם ככה. זו הייתה הצד בלעם, כן? הצד בלעם. מתוך כך מתגלה פנחס, ופרשה הזו בעצם פותחת בו. אז אפשר להתחיל בעצם מ-4, תכננתי להתחיל אחרי זה, אבל לא נורא. חשבונות האלה מוכרחים להתברר בכל החריפות האפשרית, וזה נעשה דרך סידור היסטורי אלוהי, על ידי שימת דבר השם בפי בלעם. החשבונות שלנו עם הגויים, שלהם הוא דיבר בסעיף הקודם, שבעצם הולכים ומתבררים בספר במדבר, אז יש פה מפגש, השלוש שורות האחרונות, כל הפרשה הזו שייכת לבירורי חשבונות שלנו עם הגויים, פה מתגלה בירור עליון עם גדולי גאוני הגויים. מי זה? זה בלעם. בלעם, שהוא בעצם נביא באומות העולם, מקביל למשה רבינו, לא קם בישראל, אבל באומות העולם קם, אבל אצלו זה בצד של הרשעות, וזה הוא קיבל כוח אלוקי. וכאן בלעם, ויהפוך השם אלוהיך לך את הכללה לברכה, כאן בלעם לא מצליח, כיוון שהוא באמת ביד הקדוש ברוך הוא. מתוך כך הופיעו מפי האישיות הגאונית הזאת כל השבחים, הברכות והגדרות על ישראל. על אחראי, ענה אמן. יש פה דבר מאוד מעניין, שדווקא כשמלאך רע עונה עמק, שדווקא יש התבררות מתוך הרע, אז הטוב מתברר יותר. זה בעצם עומק העניין. עובדיה למשל, ספר עובדיה, שהוא ספר של כמה פרקים, פרק אחד, ועובדיה מה הוא היה? גר אדומי. ועובדיה הוא זה שמנבא, ועלו מושיעים בארץ ציון לשפוט הרי סב, על אובדן אדום. אז מה בסנהדרין אומרת, שרוצים לקצוץ עצים ביער, אז לוקחים את העץ מתוך העצים ואיתו עושים את הגרזן על הדבר הזה. זאת אומרת שדווקא מתוך הרע יש בירור הרבה יותר נוקב, הרבה יותר נוקב, כאשר בלעם הוא זה, אויב הגדול של ישראל, שרוצה להשמיד את עם ישראל, הוא זה שמברר את המהות של עם ישראל. מלאך רע עונה אמן בעל כוחו, כי מלאך המוות שנתן מתנות למשה רבינו, קטגור נעשה סנגור, וזה עניין עמוק מאוד בעצם שיש פה בעניין הזה. אמנם גאונותו של בלעם מדבר אלוהי פילי, אבל אין לשכוח באיזה מין גאונות מדובר. גאונות בתומה וברשות. אומר לעצמו יודע דעת עליון, הוא בעצמו שקוע בזוהמה עם החמור שלו, רש"י מביא, כן, חז"ל. גאונות בתומה וברשות. אצל חז"ל מוגדר בלעם כניגוד הגמור לאברהם אבינו, אברהם אבינו איש הברכה, לעומתו בלעם הוא איש הקללה, הוא בעל כישרון גאוני של קללה, אלא שלא עלה בידו לבצע את זממו. זאת אומרת, יש לנו כאן איזשהו מפגש בין אותו כוח גדול של תומה שמברר את עם ישראל, ומברר את עם ישראל מול הגויים. הרי סוף הנבואות של בלעם זה בעצם היחס של ישראל ואומות העולם לעתיד לבוא. לכן, מדלג קצת, בסוף פרשת בלק אנו נפגשים בברכת הפרידה של בלעם. אנחנו עכשיו מתחברים לפנחס. לך ויעצך את אשר יעשה עם הזה לעמך באחרית הימים. העצה והמחשבה הגאונית איך לקלקל ולהכשיל את ישראל בבעל פאור עם בנות מדיין ומואב. זה הרעיון של בלעם. בלעם הוא אשר השיא עצה זאת להכשיל את ישראל בזימה. כפי שנאמר, הננה היו לבני ישראל בדבר בלעם, לכן יש להרוג אותם. משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה מושפז בבית משוגעים, בא ידידו לבקרו והודיע, חברי הינו אדם נכבד מאוד, מה רוצים ממנו? מה רוצים? למה ישפזו אותו? הוא לגמרי בריא ואפשר להוציאו מכאן. שחפו שעה, שעתיים, ברגע שנפרד ממנו, חטף המשוגע את ידו ונשך אותו. לכן המשוגע נשאר משוגע. כן הוא בעניינים, מה הוא רוצה לומר? בלעם במהות שלו הוא רשע. בלעם הגאונות בתומה וגאונות ברשע. זהו, טוב, אני עוזב, לא הצלחתי, רציתי לקלל את עם ישראל, לא הצלחתי. אני הולך לעמי, גמרנו. אבל מה? לפני שאני הולך, אני אתן לה משיכה ביד. אני לא אלך ככה סתם. אני בכל זאת, הרשע הזה, להכשיל את עם ישראל. כן הוא בענייננו, נפגשים בעילאיותו ובגדלותו של בלעם. גאון ברשע. אולם מתנת הפרידה של הגאון המנוול הזה, היא המכשלה, איך הרב ציודה מדבר אליו, היא המכשלה הנוראה של בעל פאור ובנות מדיין. עד כאן התחברות הנושאים הקודמים. עכשיו נלך לפנחס. בעצם רציתי להתחיל מחמש, אבל התחברנו. שאלנו קודם מה הקשר בין בלק, המשך של בלעם, בעצם של הפרק הקודם. סליחה, פנחס כהמשך של בלעם. תומה זו לעיני כל הדת ישראל גורמת זעזוע נורא. הם הבוכים את החול מועד. זה באמת דבר שקשה להבין אותו. ומצטערים. כנגד מכשלה עמוקה הזאת מוכרחת להופיע תגובה חריפה ביותר. נשיא שבט מישראל, נורא והיום, משה רפו ידיו, קם פנחס, הוא אומר, למדתנו רבינו, הבועל הרמית, קנאים פוגעים פה. אומר לו משה רבינו, בבקשה. איזה פתגם הוא אמר לו? נו יוסי, איזה פתגם הוא אמר, לא? קריינה. צריך ללמוד רשי לפרשה. אסור לעבור שבת בלי רשי. תתחיל יום ראשון כבר אחרי רשי לכל הפרשה. נו? קריינה דיגרת, אי ולהווה פרוונקה. קורא האיגרת, הוא צריך להיות המבצע שלה. במילים אחרות אומר לו משה רבינו, אתה אומר לי, אבוא אל הרי מתקנאים פוגעים בו? בבקשה, בכבוד. אתה מוזמן. ופנחס זוכה לניסים רבים, ולסייעתא דשמיא גדולה. אבל יש פה מצב נורא. כל עם ישראל, כולל אמני, עובד עצות. זה דבר נורא שנשיא שבט בישראל מתנהג בצורה כזאת. איזה חולשה. ופנחס הוא ויקום פנחס, הוא מופיע בגבורה גדולה לעומת הטרגדיה הנוראה של העם המזועזע. הוא בוכה בחיבוק ידיים, בעצם במין שיתוק מסוים. ויקום פנחס בגבורתו ועשה ניתוח הריב בגוף האומה, ומזה בא התיקון. זה אומץ גדול. למדנו יום אחרי הצהריים, נראינו שהרמב"ן אומר שפנחס הציל את עם ישראל. רש"י אומר שכל שופט הרג שניים, ולפי זה יוצא 150 אלף איש. שואל הרמב"ן, איפה זה? לא מצאנו שנהרגו 150 אלף איש, זה רבע מעם ישראל. אז אומר הרמב"ן, פנחס השיב את החימה, ממש. בעצם משה רבינו אומר להם, ירגו איש אנשיו. אבל בזה שפנחס בא ועושה את המסע הגבורה הזה, ולא פוחד משבט שמעון, ולא פוחד מאף אחד, אלא אומר, אם זה רצון השם, אז אני עושה את זה. זו קנאות, גבורה. הוא עושה ניתוח הריב בגוף האומה, ומזה בא התיקון. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מהבני ישראל, וקנאו את קנאתי בתוכם. זאת מידתו המיוחדת של פנחס, קנאה. לכן אמרו חז"ל, פנחס זה אליהו. שכן אליהו שהיה חפו למציאות של קנאה. קנאו קנאתי להשם אלוהי צבאות, ישנה ביניהם פגישה נשמתית רוחנית. באמת שיש, פנחס זה אליהו, נכון? פנחס זה אליהו. הרב צבי יהודה מדבר הרבה על הקנאות של אליהו, ולא פה עכשיו בשיחה, בהר הכרמל. אז הוא אומר, נשאר החרט לי בראש, אליהו אומר לקדוש ברוך הוא, שמע, תורתך עזבו, בריתך עזבו. אז בואו להפציר, זה היה מציג את זה ככה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, זה תורתי, מה זה עניינך? בריתך עזבו. זה בריתי, מה אתה רוצה? אמר לו אליהו, ואת נפשי מבקשים לקחת, כדומה נשכח אתו. זוכר את הרב ציודה אומר, ואת נפשי מבקשים לקחת. מי מחרות אומר כאילו, אליהו הנביא אומר, בסדר, אבל זה גם נוגע אליי. הוא מגיע אליי, אז הוא ככה, הוא לא יכול לשתוק. האדם לפעמים רואה דברים, אחר במרחק, הוא מגיע אליו, שזה טילים בכפר דרום, שזה טילים בסדרות, בסדר, טוב, נו, נגיד פרק טילים. אבל פתאום כשזה מגיע ומתבוסס מעל ירושלים, זה רגע, מה הולך פה? וגם אז יכול להיות שאנשים עוד נשארים רדומים. אבל הכל הוא בדברו. אז הוא מדבר כאילו שאליהו, כשזה מתקרב אליו, אז הוא מזדעזע. הם רוצים לאדום אני בריתך, הם רוצים להרוג אותי. טוב, בראש פרשתנו זוכה פנחס להערכה מיוחדת על קנאתו. הרב צבי יהודה הולך עכשיו לברר, ואני לזה בעצם מכוון, להיכנס לנושא של צבא. הזמן מאפשר לנו להיכנס, רצנו קצת עדנה. פנחס מתאפיין בגבורה גדולה. בכוח גבורתו וניתוחו התקיף הוא סילק את הערבוביה שנמשכה מהצד בילם. לא כל אחד יכול להיות קנאי. יש בידי מכתב מאדמו"ר מאוסטרובצה שבו כותב מזכירו, התורה הקדושה פרסמה פנחס בן אהרון, כי הוא רק הוא היה יכול לקנות קנאת השם מצפות ולא איש בלעדו. זאת אומרת, דווקא מצד זה, שהוא בא מצד אהרון שמידתו השלום, הרב כותב באחת האגרות, אנא מזרה דאהרון קעתינה, שהשלום מידתו והאמת תכונתו. אני שלום, עזבו אותי מריבות, אני מזרה דאהרון קעתינה, אהרון הוא סמל השלום. התורה מבליטה שהקנאות של פנחס היא לא קנאות של מידות רעות, אלא זו קנאות של שלום, ולכן אני נותן לו את בריתי שלום. רק הוא יכל לקנות קנאת השם צבאות, קנאה אמיתית, ולא יש בלעדו. לא כל אחד יכול לקנא, כי לפעמים אומר הרב, והזכרנו את זה גם אחרי הצהריים, לפעמים אומר הרב במידות ראיה, שאדם מקנא, זה נובע ממידות רעות אצלו, אומר ביקורת על אחרים, הוא מקנא, הוא אומר, או טענות, זה משהו אצלו פגוע, הוא משליך את זה על אחרים. אצל פנחס זה לא ככה, רק הוא יכל לקנות קנאת השם מצוות ולא איש בלעדו. לא כל אחד יכול לקנא, בכלל בן אלעזר הכהן, אחרת העולם יחרב. קנאות מצריכה מדרגה עליונה, לכן התורה מעריכה בדברים אלה כדי לברר מי שייך אליה. כשהייתי בשיעור דלת או גימל ערב פרשת פנחס, יום שני בערב, השיחה של רב אביגדור, אני הייתי הולך ביום שני בערב לשיעור באורות של הרב צבי יהודה, שיעור ד', ושיעור ג' היינו בצבא. אז חזרתי ממנו, אז באוטובוס קו אחד שהביא אותי מגאולה לכותל, הייתה קנאות, היה איזה פוסטרים באוטובוס, כנראה לא מצאו חן בעיני מישהו, אז הוא קרא אותם. אז אני אמרתי לו, זה גזל, מי שמחה פה להיות, זה שלך אוטובוס? צודק או לא צדקתי, דיום בפני עצמו. הגעתי לישיבה, ניגשתי לרב נבנצל, השעה הייתה 10:10, נדמה לי, עליי 10. ואז שאלתי אותו אם צדקתי או זה צדק. לא זו עכשיו, תהיה. אז זה ענה לי מה שענה לי. דיברנו כמה דקות, השעה היא כבר 10:15, 10:20. ב-10:30 שהתחילה השיחה, השיחה הייתה על קנאות. זאת אומרת, הוא הכין שיחה, וכיוון שאני באתי לשאול אותו, הוא דיבר על זה מיד, הוא הכין שיחה אחרת. אני מזמנה מצל. שיחה שלמה על קנאות, בדיוק באותו שבוע. קנאות זה דבר מסוכן מאוד. מסוכן מאוד. לכן לא כל אחד יכול לקנות. בקנאות יש שם מגבלות, הגמרא אומרת. דווקא בשעת מעשה, ודווקא מי שראה, לכן דווקא פנחס יכול להיות, ועוד כהנה וכהנה. קנאות זה דבר שיכול להחריב את העולם, קנויים. זה לא מעלה, אבל זה מעלה אם זה נעשה מתוך אמת. אמרה במסכת ברכות, אומרים מסכת ברכות, אז זהו דיבר אז הרב נרנצל. אותו אחד שקרא את הבגדים לאותה אחת, הגיעו לזה כבר.
הבגדים האדומים.
הבגדים האדומים. מה הוא אמר לה? מתון מעתון, רבה מג'וז זה שוויה. אז שם הגמרא מראה את זה באור חיובי, אבל למי שבאמת במדרגה, אומר רב צבי יהודה, קנאות מצריכה מדרגה עליונה. קנאות זה לא דבר שכל אחד יבוא ויהיה שבאבניק, יעשה קנאות. פה הוא מקנה לשבת, פה הוא מקנה למשהו אחר, הוא יעשה קנאות. קנאות צריך אדם גדול. זה יבוא מתוך אמת, מתוך מדרגת השלום. לכן התורה מעריכה בדברים אלה כדי לברר מי שייך אליה. עניין זה מוזכר בדברי רבותינו על הפרשה הקודמת, והר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. ויקום מתוך ידיו ויקח רומח בידו, באמצע סיפור המעשה, שעשה אדם גדול וקידוש זה, וקדוש זה לשם שמיים, מופיע ביטוי מתוך העדה. זאת אומרת, ויקום מתוך העדה. מי זאת העדה? תמיד? מי זאת העדה? סנהדרין. העדה היא הסנהדרין, עדה שופטת, מתגמר במכות קדומני, וידע המצלת. זה מסנד אומר. פנחס היה גדול בתורה, גאון וצדיק, והוא קם מתוך מקור התורה, מתוך קבלת התורה של משה רבינו, כפי שפרש בגמרא סנהדרין, שפנה אל משה רבינו ואמר, לא כך למתנו רבינו, בואי לרמית, קנאים פוגעים בו. מופיעה כאן ההגדרה היסודית של קנאות אמיתית, שהיא מתוך תורה, מתוך טהרה, מתוך גדולה, מתוך קנאות, מתוך תורה, היא נכונה. עליה חלה הברכה של בריתי שלום. אז זהו, טרח פה ללמד אותנו. עכשיו, נחזור למה שפתחנו. בזה הסתיים הבירור העמוק הזה עם הגויים. אנחנו עוסקים בספר במדבר, הרב צבי יהודה מדבר כבר הרבה הרבה זמן, על המהלך של המדבר. וזו בעצם הפרשה האחרונה. בזה הסתיים הבירור העמוק הזה עם הגויים. בזה נגמר עניין המדבר וצרותיו, הבימיות והחיצוניות. ספר שלם עוסק בבירור התהליך של עם, היינו עם ישראל, שיוצא ממצרים לירושלים. המעבר הזה בין הגלות לגאולה, מעבר מורכב מאוד. מעבר מסובך. פה יש שואה, פה יש מלחמות. פה יש טילים, פה יש מורכבויות. זה, אומר הרב צבי יהודה, ספר הדרך. אני הקטן מוסיף, עם ישראל רוב שנותיו נמצא בדרך. ובדרך יש סיבוכים, בדרך יש מלחמות, יש חיות רעות, יש דברים מורכבים. המדבר הוא המעבר ממצרים לירושלים. ואנחנו הולכים ומתקדמים דרכו על מחוז חפצינו. מי שחשב שתקום מדינה, ואז הכל יסתדר ונוכל להגיד א', ומעכשיו כולם יגידו אמן יהי שמי רבה, והכנסת מיד תחוקק את כל החוקים של תורת ישראל. הוא רואה 66 שנים אחרי זה שזה לא כזה פשוט, זה תהליך מורכב. הדרך מאושוויץ לירושלים, דרך מאירופה, דרך מכל העולם היהודי המפוזר כדי לבנות מדינה, היא דרך מורכבת. וכאן יש את כל הבירורים שדיברנו בהם. מתוך כך נפגשים בירורים יסודיים. תחילה בירורים פנימיים, כמו שאמרנו, בתוך עם ישראל, ואחר כך בירורים כלפי חוץ, בחוקת בלק, הולכים ומתקרבים לגבול ארץ ישראל. ופתאום מתחיל פה סיפור חדש. שעד עכשיו, זה לא היה שייך למציאות של עם ישראל. נתקלים בסיחון ואוג בעבר ירדן. אחרי הפגישה העובדתית הזאת במובן הפוליטי והצבאי, משה רבינו מפחד. זה ברור, סיחון ואוג. יש בזה הרבה להאריך, אבל לא עכשיו. אחרי הפגישה הזאת ממשיכים את זוזתנו עם ארון הברית, ונמצאים בבירור הנורא והעמוק ביותר של פרשת בלעם, שהביא את הפסוקים הראשונים של פרשתנו. בזה ברוך השם גמרנו את המדבר, ועומדים על ירדן יריחו. סוף דרכנו על גבול המדבר, כמעט יצאנו ממסגרת הזו להיות עצמאים. במהלך סדרי הפסיעות של השישים ריבו על פי הנהגת קורא הדורות מראש, חסל הצד השלילי של פרשת הדרך וקרה והצד החיובי של הדרך. זהו, עם ישראל עומד בשערי הארץ. עברנו את המשברים הנוראים של המדבר, ואנו מתקדמים אל עבר המקום אשר אמר השם. מה יצטרכו עכשיו? זהו, נגמר המדבר, עומדים בשערי הכניסה לארץ, מה יצטרכו עכשיו? עוד לא הגיעו לשלב הזה, יש פה חומש? לא ידבר? עוד לא הגיעו לשלב הזה, מה? מה יצטרכו עכשיו? להילחם. צריכים להיכנס אל הארץ. איך נפתח ספר במדבר?
במניין.
ולמה מניין? למה צריך מניין? מדבר עכשיו משה מדבר סיני בו יומד בחד החודש השני בשנה השנית. עשו את ראש יובני ישראל, בן 27 מעלה, כל יוצא צבא בישראל. המדבר הזה מתחיל עם בעצם כניסה אל הארץ. כי מתי מדובר כאן? באחד החודש השני, באחד לחודש אייר בשנה השנית. עם ישראל צועד עכשיו לקראת ארץ ישראל. צריך צבא. כך אומר הרמב"ן. כי התורה, אומר הרמב"ן בתחילת ספר במדבר, לא תסמוך דיניה על הנס. התורה לא סומכת עליה, תכין צבא, תכין כיפת ברזל. אל תגיד השם יעזור. הוא יעזור, אבל אתה תעשה את חובותיך, כי התורה בנויה על השתדלות. יודעים שהכל נהיה בדברו, כל הקדוש ברוך הוא. אבל צריכים לעשות את שלנו. זוהי חובת ההשתדלות, ופה יש חובת השתדלות לאומית של צבא. פשוט שהתקדמות זו קשורה בהתמודדות עם מבצעים מלחמתיים וצבאיים. לכן אנו מוצאים בפרשתנו תרגילים צבאיים לקראת כיבוש הארץ. תרגילים צבאיים לקראת כיבוש הארץ.
מה?
אז זה תרגיל צבאי? איפה זה תרגילים צבאיים? אני תרגיל צבאי, אני עובר כל הפשוט תרגילים צבאיים. אני חושב שכוונה היא, יש כאן בעצם ציווי שהוא יתפרס בהמשך, וזה ידבר השם משה לאמור, צרו את המדיינים והקיפם אותם, כי יצורים הם להם. פה מגיע הציווי על מלחמה. מתכוננים לקראת הכניסה אל הארץ. והארץ צריכה להיכבש. יש להתרגל, הרב כותב באורות המלחמה, שאילו לא היה חטא העגל, היו נכנסים וכובשים את הארץ בלי מלחמה, אלא בדרך נס. אבל כמו שחטא ישראל, וזה אחרי חטא העגל, צריכים צבא. כאן זה כבר בכניסה לארץ, זה גם במדבר, בהתחלה, זה אחרי חטא העגל. יש להתרגל להתבונן בדבר השם השלם. הרב צבי יהודה מלמד אותנו התבוננות בדבר השם, בהתגלות של דיבור השם בעולם. כל הדברים הגדולים הנשגבים העליונים וכל הדברים הקטנים שייכים יחד לדבר אחד שלם ותמים של דרכנו ממצרים לירושלים. כמו שאמרנו, ההכנות האחרונות לקראת התקדמות המחוז רבצנו מופיעות בפרשתנו. בהתקדמותנו נפגשים במצבים מלחמתיים המשמשים כתרגילים לקראת עניינים צבאיים הגדולים השייכים לכיבוש הארץ. בעצם המלחמות יהיו בספר יהושע. מלחמות יהיו בארץ. אבל כאן על הגבול של ארץ ישראל, עם ישראל מתחיל בעצם לעשות תרגילים. ותשמעו דבר נפלא ומעניין ומיוחד. שמעתי כמה עדויות על התבטאותו של החפץ חיים ביחס להתגייסות לצבא הגויים. שהוא מהווה כן תרגיל והכנה אל הצבא שלנו. היו בחורים שנקראו לצבא הגויים וחיפשו דרכים להתחמק. אמר החפץ חיים, את התפיסה שלו אומר רב צבי יהודה בענייני כלל יסוד התפיסה בריאה. אמר להם, עוד מעט יבוא משיח ותהיה לנו מדינה. וכמובן מדינה צריכה צבא. האם רק אז תלכו להתלמד להיות חיילים? עכשיו יש לכם הזדמנות ללמוד לשרת בצבא, זה חשוב בשבילנו. ריבונו של עולם הוא המסדר תרגילי ההכנה האלה ומכשיר אתכם לקראת הצבא שלנו. פה יש למטה עדויות מהמפגש הזה שבצלנו החפץ חיים. זאת אומרת, בעצם הכניסה לארץ מחייבת התכוננות למלחמה. הלא זה פלא שגדוד נהגי הפרדות, יש בנתניה בית הגדודים בשיקון, בית בכפר, איך זה נקרא? בית הגדודים בנתניה, בצפון נתניה, גדוד נהגי הפרדות, פתאום יש יהודים שהם שייכים בצבא. אחר כך יש גם טייסים בצבא הבריטי, ויש אורד וינגל, פלוגות המחץ. יש פתאום איזושהי הכנה, איך פתאום יהיה עם? איך פתאום יהיה צבא? צריך להתכוננות. אז גם כאן, מה הרציונה? יש מלחמות לפני הכניסה לארץ. יש איזה שם הכנות, תרגילים, התכוננות. צריך צבא. לא כולם תפסו זאת, גם בדורות האחרונים. השם בעל מלחמות גלגל אותנו בצבאות הגויים. ומתוך כך יש יהודים שקיבלו התמחות בלוחמה ואסטרטגיה. ונעשו אחר כך אלופים בצבא שלנו. הדוגמה הבולטת, נשיא מדינת ישראל לשעבר. מי זה? ויצמן, עזר ויצמן, נכון. כל זה שייך לסדר האלוהי של מעשה השם. ריבונו של עולם קורא הדורות בראש יום הדיכטן. תראו איזה חינוך של הרב צבי, איך להתבונן. כמה אנשים יכלו להתבונן על הדבר הזה? מה הרב צבידה עושה מהפרשה? יוצא אל מהמדבר אל המדבר שאנחנו נכנסים אליו לפני ארץ ישראל, ואומר הקדוש ברוך הוא מכין את עם ישראל, והיה מי שראה את זה החפץ חיים והבין שיש פה איזשהו תהליך של חיוביות בתוך הדבר הזה שהיה נראה גזירה נוראית. כולם באירופה רצו לברוח מהצבא. למה רצו לברוח מהצבא? מה? נכון, אז זה שאלו את החפץ חיים. אז הוא אמר, היו בחורים שנקראו לצבא הגויים, חיפשו דרכים להתחמק. החפץ חיים אמר להם, לא, צריך לשרת בצבא של הגויים, כי עוד מעט מגיעים למדינה. החפץ חיים הרי סיפורים נוספים שהוא ראה בעיניים שלו, שמתחיל תהליך שיבת ציון. והוא, עמד הרבדה היה מספר את זה בימי עצמאות, שהחפץ חיים ידע להתבונן ולהגיד, ביידיש זה מתחיל. התהליך מתחיל, הוא ראה. היה לו את היכולת להתבונן. עכשיו, מה הרב צבי רוצה ללמד אותנו כאן? היחס של תורה וצבא. זה מתאים לנו להשבוע, יש פה מגויסים. ככה פה מתגייסים, עכשיו מי יודע, מיוסי לא יקראו לו. אתה אומר, מה אתה? צריך טוב עוד תורה. לחיילים, מה אני יודע מה? מי יודע לאן זה יתגלגל? מי הוא מסדר את כל ענייני הצבא בישראל? מי מתאים שיהיה המצבי? מי מתאים שיהיה הרמטכ"ל? מי מתאים שיהיה שר הביטחון, המכוון את הדרכים? אומר לנו הרב יהודה, לומדים כאן דבר יסודי מאוד. משה רבינו, סידור הצבאיות בישראל הוא ממקור התורה. התורה היא מקור הגבורה. השם עוז לעמו ייתן ואין עוז אל התורה. התורה היא מקור הגבורה בישראל. החיים בישראל צריכים להתברר מתוך תורה. כל תחומי החיים צריכים להיות נביאה של התורה. דבר כזה שאנחנו אומרים, טוב, יש צבא, בוא ניקח. אפשר, זה יכול להיות. ניקח איזה מישהו וככה. מה הפרשיות מלמדות אותנו? שרבינו הוא המכין את הצבא. מתוך ישיבתו שבה הוא עסק במלחמתה של תורה, ניגש משה רבינו אל ההכנות הצבאיות שמתוארות במטות נשאי. מפקד כל יוצא צבא בישראל, כמו שאמרנו מקודם, היה מפקד בהתחלה. כשהתחילו את המסע, תחילת במדבר, ויש מפקד בסוף הספר, לפני הכניסה לארץ, ולכן הספר הזה נקרא חומש, חומש, מה? הפקודים, נכון. שני מפקדים יש בספר הזה. הנציב, יש לו הקדמה לספר במדבר, הוא אומר, בתוך המפקדים האלה רואים את התהליך שעבר עם ישראל. אני הייתי מוסיף, מהמדבר לירושלים. הוא מראה שיש הבדל בין המפקד הראשון למפקד השני. המפקד הראשון, מפקד של יוצא מצרים. המפקד השני הוא מפקד של באי הארץ. כאן משתנה הנהגה האלוקית עם עם ישראל. ההנהגה הופכת להיות הנהגה של טבע, של מלחמה. מי מברר את העניין הזה? איפה מתבררים, תודה רבה, איפה מתבררים העניינים האלה? אסדר. מתוך בית המדרש מבררים את העניין של הצבא. מתוך הישיבה שבה עוסק משה רבנו במרמתה של תורה, ניגש משה רבנו להכנות הצבאיות שמתוארות במטות מסעי. מפקד כל יוצא צבא בישראל. סטטיסטיקה לקראת המערכה הצבאית שגיבוש הארץ. אנחנו מפגשים כאן במונח יוצא צבא בישראל. מונח המופיע לראשונה בפרשיות הראשונות של ספר במדבר, כמו שדיברנו. אבל שם נמצא ביטוי זה, אבל במובן של יוצאי צבא מיליטריסטי, אלא יוצאי צבא לעבודת המשכן. עוד חידוש. באמת, במניין הראשון, בפרשת במדבר, זה מניין יוצא צבא, והרבן אומר, זה התכונות, כי זה לפני החץ של המרגלים שלא נכנסים אל הארץ. אבל אחר כך בפרשת נחשוף, בסוף פרשת במדבר, אנחנו נתקלים בעצם באותו מושג. איזה מושג? של יוצא צבא. של צבא. מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל הבא לצבא, סוד מלחם. מה צבא? מי צבא? צבא זה קומנדו ימי, צבא זה... מה צבא? כמו סבא. זה כמו סבא זה. איזה צבא? זה כמו צבא. אני מדבר פה על הלוויים. אני מדבר פה על מחנה לוויה וסידור מחנה לוויה במקדש. נו, אז מה רואים כאן? אין לו פה וורד גדול בעניין הזה. תראו איזה יופי. גרשון קיאת ומררי, כל הבא לצבות צבא, יעבור יבוזה ויועל מועד. תחילת הצבא בישראל הוא צבא של עבודת הקודש, צבא של ישיבה. עבודת הקודש היא יסוד לכל עבודה בישראל. חשבון הסטטיסטיקה, אני אחזור לזה, חשבון הסטטיסטיקה שצבא ישראל לא מתחיל כאן, אלא בראש חומש במדבר בעניין צבא המשכן, המקדש והישיבה. מהתחלת הזאת של הצבא נמשור ונשתשל לצבא במובן המיליטריסטי. זאת אומרת, הוא ימשיך בזה. מי זה הרמטכ"ל? טוב, אולי נקרא עד סוף הפסקה. חז"ל מתארים את יהושע כמסדר ספסלים בבית מדרשו של משה רבינו. ויחד עם זה הוא אשר נצטווה צאי לכם בעמלק. מתוך עומק הרוחניות, ממעמקי התורה של נשמתם של ישראל, ממרום הקודש והשראת שכינה בישראל, מהמקור האמיתי של תורה ומבואה בישראל, יש המשך של צבא מיליטריסטי. איך מחנך אותנו הרב צבי יהודה? רק מתוך הישיבה, מתוך קדושת התורה וגבורתה, ומתוך גדלות הרוח בישראל, יש ערך ועניין לצבאיות בדורות השעבר ובדורותינו אנו. תורת השם תמימה, שלמה, ומעשה השם תמים, שלם. התורה מקיפה את שלמות הנשמה של ישראל, יחד עם שלמות הגוף של ישראל, הרוחניות העליונה של ישראל והשראת שכינה בישראל, יחד עם הפרקטיקה של צבא, ומנוע פשוט לקראת הכניסה לארץ. כתוב פה דבר כל כך יסודי. החיים נמשכים מתוך התורה. גם החיים המעשיים, בכל תחומי החיים, ובנושא הזה של צבא שהוא אנטי לכאורה תורה, מה זה צבא? צבא זה מלחמה, זה להרוג, זה להשמיד, זה להפציץ. ההגדרות של החולה מתוך הקודש, תחילת ספר שמות, במדבר, יש לנו שם את ההגדרה של צבא גם ביחס אל הקודש. משום שמן הקודש נמשכת הגדרת החול. מתוך הגדרת, מתוך בית המדרש, רק מתוך הישיבה, מתוך קדושת התורה, כמה אדם שלמד תורה בישיבה, הוא נכנס לצבא עם ראש יותר אחר, עם ראש תורני. סיפרתי כאן שפעם ישבתי עם איזה קצין בכיר בלשכתו של הרב לאו, הרב הראשי הצבאי, הרב הראשי הנוכחי. אז אח שלי שאלתי, מה אני עושה וכך? נמצא בישיבה, מלמד בישיבת הסדר. אמר, ישיבת הסדר, היו לי חיילים כאלה. תגיד, מה אתם עושים איתם שם? איך אתם מכינים אותם? הוא אומר לי, איך זה יכול להיות שהם באים לצבא? ומיד חיילים. ועד שאנחנו לוקחים חבר'ה רגילים במדינה והופכים אותם לראש של חיילים, זה תהליך ארוך כל כך. הוא היה מפקד בכיר של טירונים. מה התשובה? מישהו כאן בישיבה מכין את האנשים? אם תפני הצבא קצת, סוגיות אידיאליסטיות, סוגיות ערכיות, הלכות. אבל התשובה היא שהתורה היא מקור הגבורה והחיים של עם ישראל. וכאשר אדם מושך את העשייה שלו, התורנית, המעשית, הפרטית, הלאומית, מתוך תורה, זה מקבל מבט אחר. זה נמצא במקום אחר. זה הלימוד הגדול שיש לנו כאן בפרשה. יהושע צא ילחם בעמלק, הוא אותו אחד שהוא המשמש של משה רבינו. הוא המנהיג התורני שהכניס אותם לארץ. ולמה הוא יוצא למלחמה? הוא מסדר ספסלים בבית המדרש. משום שמתוך עומק הרוחניות ממעמקי התורה שהיא נשמתם של ישראל, יש המשך של צבא מיליטריסטי. אידיאולוגיה של הסדר. אידיאולוגיה של צבא מתוך תורה. באמת אפשר למשוך את זה לכל שטחי החיים. אנחנו בתפיסה של הרב זצ"ל, תפיסה של הרב צבי יהודה, אז נמשכים החיים גם לשטחי מעשה. בניית העם בארץ ישראל. אבל זה צריך להיות מתוך תורה. כשאדם, המבט שלו הוא מבט של תורה, זה לא הכוונה שהוא לומד דף יומי. ודאי צריך ללמוד דף יומי, זה במבט הפרטי. אבל במבט התורני שלו, המבט המוביל אותו בחיים, זה צריך להיות מתוך בית המדרש. הרוחניות הזו של ישראל, יחד עם הפרקטיקה של הצבא במובן הפשוט, זה מה שנדרש בעצם מאיתנו, כי זוהי האמת האלוקית בעולם. לכן, לאחר הפסוקים אחדים של הרחל, מעשה פנחס, מוצאים ציווי אלוהי, צערור את המדיינים, יש צורך לתת להם מכות כעוגן, כי צורים הם לכם. חוזרים לפרשת בלק. לקראת משימה זו הופיע ציווי אלוהי לאגף כוח אדם. לבצע סטטיסטיקה של יוצאי צבא בישראל. כאן לא מדובר בצבא של ישיבה כמו שכתוב בן לוי, אלא בצבא מלחמתי. אז מה יוצא? מתברר שמתוך הכישלון הזה, הסיבוך הזה, יוצא גם אור. מתוך הסיבוך הזה של המלחמה, של המאבק התרבותי, תורני, עם בנות מדיין, יוצא פתאום מהלך אחר. יוצא פתאום צבא. פתאום יוצא מלחמה, צבא, צרות המדיינים, ונקלה מה שנכלו לכם על דבר פאור. זה פלא פלאים. לכן מופיע חשבון אלוהי צרור ויקיטל. לקראת מלחמת השם במדיין יש צורך במפקד מהכנות צבאיות. אמנם יש כאן ציווי אלוהי לצאת למלחמה, אבל האם נקראת מלחמה זו מלחמת מצווה? זו הזדמנות לברר הבחנות הלכתיות בעניין מלחמת מצווה. אנחנו עכשיו, למה הזמן שלנו קצר? אבל, כן.
זה מה שהרציג את הרב זה, וגם מה לגבי שהצבא צריך להיות בתוך תורה וזה. היום שהצבא ברובו, לא כולו, בא לא מתוך תורה, זה לא יכול להיות סכנה?
לא. אנחנו רוצים להגיד שלא. למה? שתי סיבות. א', זה התהליך. יצאנו ממצרים לירושלים, זה לא בא ביום אחד, פתאום קיבלנו מדינה של ישיבות. וב', זאת העבודה מוטלת עליך ועליי ועליו. עליכם. לצבוע את הצבא יותר ואת המדינה יותר באור של תורה, זה תהליך, אי אפשר ביום אחד. זה לא סכנה, כי אין פה חטא, אלא זה תהליך. אם חלילה יש רבה דבר ולא יראה בך רבה דבר ושב מאחוריך, אבל אם זה עוד לא נבנה ככה, אבל האידיאולוגיה של הצבא היא מתוך הישיבה. זה לא משנה שהוא לא למד בישיבה לפני שהוא הלך לצבא. האידיאולוגיה של הצבא היא מתוך תורה. החיים נמשכים מתוך תורה. זה עבור. מתוך תפיסה תורנית, מתוך מבט אלוקי, מתוך מבט ערכי, של תורה נמשכים החיים. זה העניין. כאן לא מדובר בצבא של ישיבה, אלא בצבא מלחמתי. הפגישה הנוראה הזאת נמשכה על ידי המדיינים, ולכן מופיע חשבון אלוהי צרובי, כי אתם נקראת מלחמת השם המדיין יסור במפקד, מחנות צבאיות. אמנם יש כאן ציווי אלוהי לצאת למלחמה, אבל האם נקראת מלחמה זו מלחמת מצווה? בוא נעסוק בזה. אז אני, בתחילה ככה, חשבתי נעסוק רק בנושא של צבאיות, קצת התפרסנו יותר, וכיווינו שנספיק. המצב שלנו עכשיו ברור. מלחמותינו אין מלחמת מצווה כפי הגדרת הרמב״ם. עכשיו זה מלחמת מצווה? יש מי שאיתן. למה תקפתם אותם? למה תוקפים אותם? לא נותנים להם מנוח. אמרתי היום שכל התקיפה שהיו במבצע הקודם, כבר עכשיו, תוך 48 שעות, כבר תקפו יותר ידים מאשר אז. קודשים אותם ברוך השם. מה זה המלחמה הזאת? הרב צבי יהודה, המלחמות שלנו הן עוסקות בעזרת ישראל מיד צר. כך הוא מגדיר רמב״ם כדו, דהיינו, מלחמת מצווה זה לא רק שיבת עממים והמלאק, מלחמת מצווה זה גם עזרת ישראל מיד צר הבא עליהם. הגנה של עם ישראל. אם ההגנה היא תקיפה, אז צריכים לתקוף. אבל המטרה היא הגנה, אנחנו לא מחפשים לתקוף את הגויים. הצבא שלנו נקרא צבא ההגנה לישראל. ברוך השם, זה השם המוצלח ביותר. הלוואי ולא היינו זקוקים לטיפולים צבאיים לתקוף את עזה. אבל הדבר הכרחי, ההגדרה היסודית, נוספת למלחמת מצווה נאמרה בשם על ידי הרמב"ן, שהוא השני אחרי הרמב"ם. ומה? כולם כבר יודעים את זה בישיבת הכותל. מצוות עשה דלת, בהוספות של הרמב"ן על הרמב"ם. יש מצווה דאורייתא לכבוש את ארץ ישראל. יש דין מיוחד של אפיקורסים המוכרים להם, רק מצוות שמוצאות חן ביניהם. ברוך השם. אנחנו לא בוחרים בין המצוות. כל מה שדיבר השם נעשה ונשמע. בתוך מצוות התורה יש מצווה אחת מיליטריסטית. מיליטריסטית אולי איך אומרים. והיא אינה מוצאת לכם בעיני אנשים מסוימים. מה הם אומרים? אנחנו לא נעלה מכאן. אנחנו לא עולה על דעתנו לבחור איזה מצווה כן לקיים ואיזה מצווה לא לקיים. מצווה דאורייתא. אבל הם טוב, אולי לא צריך להיכנס. בתוך מצוות התורה יש מצווה אחת מיליטריסטית. מה המצווה? שכיבוש הארץ. הוא רומס פה לדברים. והיא אינה מוצאת אתכם בני אנשים מסוימים עד היום. הצבא כובש. אנחנו לא עולה על דעתנו לבחור איזו מצווה כן לקיים, איזו מצווה לא לקיים. התורה ציוותה אותנו, מצוות עשה דלת, על פי הרמב"ן שיקח הלכה. לכבוש את ארץ ישראל על ידי מלחמה. ליישב את ארץ ישראל בקום מלוא רוחב ארצנו. ולא נעזבנה ביד אומה מזולתנו. אם יש מצווה מהתורה, לכבוש את הארץ, להחזיק בה, ואיסור לוותר על חלקי ארץ. אנחנו נגיד, רגע, זה כן נראה לי. זה לא נראה לי, זה מצווה צבאית, כי זה כיבוש. איך כובשים את הארץ? על ידי טנקים וחיילים. עם כל זה, בתוך המצווה הדאורייתא של מלחמה, יש מקום להבחנות נוספות. הרבה חילוקים יש בין המצוות. נדלוק, צריכים לסיים, נדלוק לסוף 12 ו-13 וזהו. וזהו בדיוק מה שקובע הרמב"ן לגבי מצוות כיבוש הארץ. מצווה שקיימת לכל הדורות. כל הדורות חייבים בכיבוש הארץ, ואסור לנו להחזיר. ואסור לנו לא להחזיר, אלא למסור חלקים מן הארץ. מצוות עשה מן התורה מחייבת אותנו בכל הדורות. לעומת זאת, מלחמת מדיין היא מצווה לשעתה. נכון שאנו מפגשים בציווי אלוהי המלחמה, ויש צורך במשמעת צבאית ובגיוס יוצאי צבא, אבל אין זו מצווה במובן של מצווה של הדורות, כהגדרתו של הרמב"ם. המצווה הזו היא רק לאותה שעה, לאותו הדור, לאותו עניין, בהמשך לתסבוכת שנגרמה על ידי הצעתו של בלעם. אז מה צריך לעשות? נקום נקמת בני ישראל ואת המדיינים, ראינו מקודם, יש צורך לנקום את נקמת השם במדיין. אי אפשר לעבור על זה בשתיקה, ויש לנקות מזה. זו מצווה אלוהית, אבל היא לא תוכנה ספר מצוות הרמב"ם. מצווה הזאת וכל פרטי הטיפולים השייפים לה, גאון יחיתם כל נקבה, היו בעסק של אותו הדור, אותו מצב ואותן הנסיבות, ומי ממשה משה עבדו, בני ישראל קיימו את הציווי האלוהי, ונעשתה המצווה הזאת ונגמרה חיובה. ושום עניין להמשיך את האיבה אל מדיין לדורות הבאים. לכן מלחמת יהושע לכיבוש הארץ היא ציווי לדורות ארץ ישראל. זאת אומרת, יש כאן מלחמה זמנית שעניינה הוא תרגילים צבאיים והכנה אל כיבוש הארץ. יש פה תהליך של ספר במדבר, איך לקחת עם של עבדים ולהפוך אותם תוך 40 שנה לעם שמסוגל לכבוש את הארץ. להפוך את הפליטים מהשואה שיצאו ממחנות ההשמדה תוך 66 שנה, תוך 70 שנה, לעם שיכול לייצר כיפות ברזל וחץ שלוש ומטוסים ודברים. זה חידוש גדול, זה חידוש גדול. וזו מצוות עשה מן התורה. וזה בעצם ציווי שיש מעכשיו על יהושע של כיבוש הארץ. היינו צריכים להמשיך כנות, אבל מה שהרווחנו פה היום זה המון. אנחנו יצאנו מאיזה נקודה שנהיה נקודה פרטית, כי שלום רוחני של בנות מדיין ובנות מואב. והקדוש ברוך הוא אומר, דרך העניין של פנחס, דרך העניין של עניינים שדיברנו בהם, אומר הקדוש ברוך הוא, יש כאן מצווה שהיא לא שייכת לכיבוש הארץ. מלחמת מדיין היא איזשהו עניין מקומי, לא כיבוש הארץ. ומה היא מלמדת אותנו? מלמדת אותנו שיש סדרים לצבא. זה הכנה לגיבוש הארץ. אבל יש סדרים, יש עניינים שצריכים לעשות. יש מבנה של מחנה. ומתוך כך אפשר להגיע לגיבוש הארץ. ועל החיוב הזה של לשמור על הארץ. וזה בעצם שלב הבא. אבל כאן מה שיצא בפרשה שלנו, זה בעצם ההכנה לכיבוש הארץ. ההכנה לעם שיוצא ממצרים, ומתמודד ומתמודד ומתמודד. 40 שנה במדבר, ספר הדרך. ולקראת הכניסה לארץ, מתחיל עסק עם מלחמתיות. כי צריכים להכשיר את עם ישראל, כמו שחפץ חיים הבין. איפה הוא הבין? מספר במדבר. כי הוא למד רמב"ן, והרמב"ן אומר, כל יוצא צבא. הוא לא למד שיחות הרב צבי יהודה, כי עוד לא היה חפץ חיים. אבל חפץ חיים בנה את שיחות הרב צבי יהודה, בנה את הדרך הזאת. שתורה זה מתוך ישיבה. סליחה, שצבא זה מתוך תורה. ומזה, ויש יכולת ושייך מבט גדול. כשזה בא מתוך תורה, נראים הדברים בגדלות, ביושר אלוקי, בצבא מוסרי, לכל הדברים שהם שייכים לעם שבונה את עצמו מתוך תורה בחיי המעשה. זה בעצם העניין. טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.